אתם עם SBS בעברית. שלום ניצה, שלום למאזינים. הנה אנחנו כאן שוב. עונת החגים כבר עומדת להסתיים, עונה שעל פי הערכות יצאו במהלכה מישראל יותר ממיליון ישראלים לחופשות ברחבי העולם. הרבה מאוד מקומות עבודה, ציבוריים ופרטיים כאחד, סגרו את דלתותיהם לימי הסוכות. הם אפשרו כך לא רק להורים לבלות עם ילדיהם, אלא גם להמרים מכאן לכל מיני מקומות ברחבי הגלובוס. המדינה כולה התנהלה בימים האלה, חגי תשרי, על מה שמכנים כאן ווליום נמוך, בדרך כלל גם רגוע למדי. אבל מחר ביום שני כבר נחגוג את שמחת תורה ואחר כך נחזור לשגרה. אז מה בכל זאת העסיק אותנו לצד ארוחות החג, טיולים וחופשות? הנושא הראשון שעל סדר היום הוא המהלכים להרכבת ממשלה בישראל. למי ששכחו, חלף כבר יותר מחודש ימים מאז הלכנו לקלפיות ב-17 בספטמבר. לפי שעה אין כל סימן להתקדמות באשר לגיבוש קואליציה ולהקמת ממשלה. הפער בעמדות בין השחקנים הגדולים, מפלגת כחול לבן עם 33 המנדטים שלה והליכוד עם 32, הפער הזה לא הצטמצם, אומרים אפילו לא בסנטימטר אחד. המנדט להרכבת הממשלה שהופקד בידי בנימין נתניהו עומד לפקוע בקרוב, ואז יתברר אם הנשיא ריבלין יעניק לו תקופה נוספת, או כפי שצפו יותר יעביר את הכדור לידי בני גנץ, מנהיג כחול לבן. אבל כאמור הדרישות שהושמעו מאז הבחירות לא השתנו. כחול לבן מוכנה לדון על ממשלה משותפת, בתנאי שיהיה זה דיון בין מפלגת הליכוד למפלגתם, ללא הגוש הבלוק שהולך עם נתניהו ועיקרו החרדים ומפלגות הימין. ואילו נתניהו מתעקש לבוא לשולחן הדיונים עם הבלוק כולו, המעניק לו כמובן מספר גדול יותר של מנדטים. לפני ימים אחדים אפילו שב והחתים את כל השותפים שלצידו על מסמך נוסף שבו הם התחייבו ללכת רק איתו. השותפות גם התחייבו שלא להצטרף אל הממשלת מיעוט של כחול לבן עם הרשימה הערבית המאוחדת עם תוקם כזו. ועדיין ממש כמו לפני הבחירות וגם אחריהן מרחפת התעלומה כיצד ינהג אביגדור ליברמן מנהיג ישראל ביתנו. הוא עדיין תובע הקמת ממשלה שתורכב רק משלוש מפלגות, כחול לבן, הליכוד וישראל ביתנו, ממשלה חילונית ליברלית, ללא מה שהוא מגדיר הגוש החרדי משיחי הכולל את החרדים ואת מפלגות הימין שרצו יחד תחת השם ימינה. נתניהו מנגד הציג ביום חמישי האחרון הצעה נוספת לממשלת אחדות רחבה, הצעה שעסקה במספר נושאים העומדים על סדר היום, כולל שאלת הדרך שבה יטופל גיוס החרדים. אבל הצעתו עדיין עומדת על הבלוק המשותף שגיבש, ועל כך יש סיכוי קטן עד אפסי שתתקבל ההצעה הזאת על ידי כחול לבן. בקיצור, הפלונטר הפוליטי בעיצומו, אין חדש תחת השמש. האפשרות המטרידה שישראל תלך לעוד מערכת בחירות ממש בראשית שנת 2020, בעוד כמה חודשים, עדיין עומדת על הפרק. ועניין אחר שמעסיק מאוד את השיח הציבורי והתקשורתי בישראל, הוא מצבו של המיעוט הקורדי הנואש בסוריה. זאת בעקבות החלטתו של הנשיא טראמפ להוציא משם כ-200 חיילים אמריקאים שהיו מעין חומת מגן עבור הקורדים מפני אויביהם המסורתיים, הטורקים. יציאת הכוחות האמריקאים משם אפשרה לממשלת טורקיה לתקוף כצפוי מיד את האזור הזה במסגרת מבצע צבאי שכינויו הרשמי באנקרה הוא מעיין השלום, כותרת צינית מאוד כמובן. ההחלטה של טראמפ להוציא את הכוחות היא בניגוד גמור להבטחתו למנוע מן הטורקים לתקוף את הקורדים ולטבוח בהם. אני מניח שגם אצלכם שמעו על אופן הפנייה של טראמפ לנשיא הטורקי ארדואן, תגובה שהוגדרה כבעלת סגנון ילדותי, ולא פחות מכך על ההסבר שנתן להפקרתם של הקורדים. הוא אמר בין היתר כי הקורדים בסך הכל נלחמים על אדמתם, אבל הם לא נלחמו אף פעם למען ארצות הברית, ואפילו לא נלחמו עם הכוחות האמריקאים בנחיתה בנורמנדי במלחמת העולם השנייה. איך זה קשור למדיניות האמריקאית במזרח התיכון? לטראמפ פתרונות. לצד הסימפתיה לקורדים שישראל כבר סייעה להם בעבר לפני עשרות שנים, למהלך הנוכחי יש משמעות מנקודת מבט ישראלית לפחות בעיני מספר לא מבוטל של פרשנים ופוליטיקאים. הפרת ההבטחה לכורדים מעידה לדבריהם על חוסר אמינותו של טראמפ ועל האפשרות שהוא עלול גם להפנות גב לישראל בסיטואציה דומה. זו כמובן ביקורת לא רק על הנשיא האמריקאי השנוי במחלוקת, היא מופנית גם כלפי בנימין נתניהו, השם את יהבו ואת יהבה של ישראל, בעיקר על טראמפ תוך התעלמות מגורמים אחרים בעלי משקל, בעיקר המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. המסר הביקורתי הוא ברור, טראמפ הוא בלתי צפוי ובלתי אמין בעליל. זאת ועוד, הוצאת הכוחות האמריקאים, גם אם מדובר היה רק בכמה מאות חיילים, מפנה את השטח לכוחות עוינים לישראל, לטורקים ולא פחות מכך גם לאיראנים. במבט כולל יותר על המציאות באזור, בניגוד לרטוריקה הלוחמנית של טראמפ בעבר, הרי עתה הוא מותיר את הזירה המזרח תיכונית בדיוק לאותם גורמים עוינים. העובדה שטראמפ גם נמנע מתגובה צבאית להתקפה החמורה של טילי השיוט האיראניים על מתקני הנפט בסעודיה באמצע ספטמבר, מחלישה מאוד את דימויה של ארצות הברית במזרח התיכון. באותה התקפה נפגעה כזכור באופן משמעותי תפוקת הנפט הסעודי, אך בניגוד לציפיות שארצות הברית תגיב בחומרה, היא הסתפקה כך מדווחים לכל היותר בהתקפת סייבר מוגבלת נגד האיראנים. ובינתיים העניינים הללו נקשרים גם למסע ומתן הקואליציוני. בינתיים מגייס נתניהו את המציאות הזו כנימוק להאצת המסע ומתן להרכבת ממשלה, כי לדבריו ממשלת איחוד חיונית כדי לאפשר הוצאת תקציבים של מיליארדים להגברת ההגנה על ישראל מטילי שיוט איראניים כאלה שתקפו את ערב הסעודית. אבל בתגובה הזכיר בסוף השבוע חבר הכנסת עופר שלח מכחול לבן כי הצעת תקציב כזו כבר הונחה מזמן על שולחנו של ראש הממשלה עוד לפני הבחירות, אך הוא לא עשה מאום כדי להביא אותה לאישורה ולמימושה, אלא רק עכשיו הוא מעלה את זה כנימוק כדי להאיץ את הרכבת הממשלה. זהו עוד מהלך של נתניהו שהבטיח במפורש לפני הבחירות לבוחרי הליכוד שלא יקים ממשלת אחדות עם כחול לבן, אבל עכשיו הוא מגייס את הנימוק הביטחוני, האיום האיראני, כדי לנסות לקדם הרכבת ממשלת אחדות, אבל בהיקף ובסגנון אשר ישרתו אותו ואת מטרותיו. וצריך להזכיר, אם אנחנו עוסקים שוב בפוליטיקה הישראלית, שנתניהו והמדינה כולה עדיין ממתינים להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, האם להגיש את כתבי האישום נגד נתניהו, כולל האשמה בקבלת שוחד, בעקבות השימוע שנערך לפני שבועות אחדים. וכך כרגיל, ענייני פוליטיקה, משפט וגם ביטחון מתערבבים אלה באלה, לפחות ברטוריקה הפוליטית. ואנחנו נמשיך להמתין, ולקוות שהפוליטיקאים בישראל יצליחו לחלץ את עצמם ואותנו מן הפלונטר המיותר והמזיק הזה, שיצרו שתי מערכות הבחירות. חג סוכות ושמחת תורה שמח לכולכם, כאן רפי מן המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.